מאמר ראשון בפסקה פ"ז. אמר החבר, כן, זה במהדורת אבן שמואל, זה בעמוד כ"ז. יש לכולם ספרים? אני רואה שיש שם ספר אחד גלמוד סגור, אף אחד לא משתמש בו, לא חבל? הוא יחזור, יחזור. טוב, בסדר. אמר, בכלל, כיוון שספר הכוזרים הוא מספרי היסוד של היהדות, מאלן, ראוי שלכל אדם יהיה ספר זה בביתו, או לפחות בבעלותו, בלי קשר לשאלה אם אתה נמצא בשיעור במכון מאיר בזה או לא. טוב, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם בכך שהעולם נברא בשישה ימים. זה משהו מדהים מה שכתוב כאן. מאיפה זה מתחיל השבת? השבת זה מתחיל מהמן. המן. חוץ מזה שאכלנו מן במדבר, יש עוד מקור לשבת, וזה שהעולם נברא בשישה ימים. הסדר של העניינים הוא ממש לא נשמע טוב. אני צריך להגיד, העולם נברא בשישה ימים והיום השביעי שבת די נפש. חוץ מזה, יש עוד ענף מסתעף מזה, והוא שאכלנו מן במדבר. למה הוא מתחיל מהמן? כי זה החוויה שאיתה נפגשתי. כלומר, אני נפגשתי עם השבת דרך אכילת המן במדבר. וכל השאר הוא משני לעומת זה. תגיד, אתה לא רואה שמה איתה, לא? אתה עציץ? יש איזה עציץ? חבל עליי, פשוט. טוב. טוב, אז זה בכלל אופייני לספר הכוזרי, שאנחנו מתחילים קודם כל מן החוויה הבלתי אמצעית, העובדה ההיסטורית, ומתוך כך עולים להכרות מטאפיזיות עליונות. כן.
כדי להראות שזה חי ולא מת?
לא כדי להראות שזה חי, אלא כי זה חי. אנחנו מתחילים ממה שחי. כמו במשל של מלך הודו. מי הוא מלך הודו בשבילי? קודם כל, מלך הודו הוא מי ששלח לי מכתב. למרות שזה לא כל כך עיקרי בחיים של מלך הודו. מלך הודו יש לו עוד מיליון דברים לעשות. אבל בשבילי מלך הודו זה מי שקיבלתי ממנו מכתב, זה הרבה יותר משמעותי מבחינתי. זאת החוויה הקיומית שקושרת אותי אליו, לכן השבת היא קודם כל בזה שאני אכלתי מן. כן. למה הוא לא מתחיל לדבר איתו על שבת מבראשית? פשוט מאוד. היית בבריאת העולם? במן הוא היה. כל אחד מאיתנו היה במן במובן הלאומי. כן, המן הרי זה המזון שאומתנו אכלה אותו. כיוון שאני שייך לאומה, אני שייך גם למן. הייתי שם. מה שנגיד בבריאת העולם, אומתי עוד לא הייתה שם. בסדר? ועוד מקור אחד לה, מקור שלישי לשבת. ועליו אני בא לדבר כעת, מעמד הר סיני. אז אנחנו קצת דיברנו על זה שסיפור המן בא כדי לתת לגיטימציה למתן תורה. והשבת בעשרת הדיברות, איזה דיבר זה? הרביעי, נכון? לפי מה שהוא הולך להגיד כאן, כאילו כל עשרת הדיברות לא ניתנו, אלא בשביל הדיבר הרביעי בלבד. למה? כי הדיבר הרביעי הוא משמעותי עבורנו, כיוון שהוא מדבר על משהו שפגשנו לפני ההתגלות. והוא השבת. מה שכן שאר הדברים לא פגשנו לפני ההתגלות, אז הם לא משמעותיים עבורנו. בסדר? אז כלומר, זה מכניסים את עשרת הדיברות בדלת האחורית, דהיינו בשבת. קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. בעצם כאן אנחנו נכנסים לאחד מהמוקדים העיקריים של ספר הכוזרי, מעמד הר סיני. מה במעמד הר סיני לברר? אומר כך, אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם, האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. כלומר, הם מאמינים במה שמשה אומר, רק הם לא מאמינים שהשם אמר למשה. למה לא? הרי את משה אני פוגש, אז אני, ואני רואה שכל מה שהוא אומר זה מתקיים. חוץ מדבר אחד שאני לא בדקתי, את הטענה שלו, שמה שהוא אומר זה מפי השם. אולי הוא סתם ממציא. ראו ניסים, אז מה זה אומר? זה אומר שמשה יודע לעשות ניסים. מי אמר שזה השם שעשה את הניסים האלה? ומי אמר שהשם מגלה את רצונו אל האדם? כן.
בשירת הים, בסוף שירת הים, העם אומר שיאמין בשם ובמשה עבדו. זאת אומרת, אחד הפירושים שאני שמעתי, לא יודע מאיפה, זה שבצאתם מהים למעשה, כשהם שרו את השיר, הם האמינו בזה שמשה הוא עבדו של... של אלוהים. ושם למעשה הוא אומר את דבר השם. ופה אני הייתי מסיק שכן היה איזשהו קשר בין אלוהים למשה.
טוב, אני אנסה לתרגם את השאלה שלך בשפה רציונלית. אתה אומר שאחרי שירת הים כתוב שיאמינו בשם ובמשה עבדו. זה פשוט לא נכון כלל וכלל. זה קרה אחרי קריאת ים סוף, אבל לפני שירת הים. זה כתוב לפני שירת הים, נכון? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה. אז אם כן, השירה הייתה אחרי שהם האמינו. דבר, אבל זה אחרי קריאת ים סוף. ולא כתוב שיאמינו, כתוב ויאמינו. נכון? בסדר. עכשיו, אחרי התיקונים הקוסמטיים האלה, בוא ניגש לגופו של עניין. בקריאת ים סוף נאמר שהם האמינו במה שמשה אומר שהוא, מוציא, שהוא נשלח כדי להוציא אותם ממצרים. כי את זה הוא ביצע. אבל הוא לא הוכיח שאכן הוא מוסר את דבר השם. בסדר? כן, בבקשה. היית בשיעור אתמול? נו, אז מה לא הבנת?
לא הבנתי, כי קראתי את הסיפור, והסיפור מראה שהם לא קיבלו את השבת. הם יצאו לגושש. הם יצאו ללכות.
נכון.
זאת אומרת, הם לא הבינו את השבת.
אתה אומר, זה שהעם יצא ללכות, זה סימן שהם לא קיבלו את השבת. אבל אחרי שהם לא מצאו מן ביום השבת, אז הנסיבות הכריחו אותם לקבל את השבת. בסדר? כן, בבקשה.
שהם לא
האמינו. אני לא הספקתי עדיין להסביר את זה, אני אסביר את זה מיד. כן. טוב, אז בואו נחזור כדי להבין טוב טוב את התמונה לפסוקים שכבר למדנו אותם בפרק י"ט של ספר שמות, אבל הגיע הזמן קצת לחזור עליהם, ואני מבקש מראש מחילה מאלה שמשתעממים, כי כבר למדנו את זה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחן שם, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, כשבני ישראל מגיעים אל הר סיני, מה הדבר שמביא אותם אל מרגלות הר סיני? בשביל מה הם באים לשם? כי משה מוביל אותם. למה הם הולכים אחרי משה? כי משה הגיע אליהם במצרים כשהם היו עבדים, והוא אמר להם, דעו לכם שאני זה שנשלח על ידי האלוה כדי להוציא אתכם ממצרים. ולמה אתם צריכים לצאת ממצרים? כי יש לכם הבטחה מאבותיכם, שאתם יודעים אותה לא פחות טוב ממני, שאתם בבוא הזמן תצאו משעבוד מצרים ותשובו אל ארץ אבותיכם. כלומר משה נשלח, מציג את עצמו כשליח לביצוע משימה לאומית. הבטיחו להם, הם מחכים כבר מזמן לזה שיבוא אדם כמו משה. משה מגיע, אומרים, והוא אומר, זה אני, אתם מחכים לאחד כמוני. אומרים, באמת? תוכיח. מוכיח. 10 מכות, קריאת ים סוף, זאת הוכחה טובה. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. האמינו שזה, מה? הם האמינו אם כן, או רק 20% יצאו. אבל...
מי שהאמין יצא.
לא. לא. זה לא מי שהאמין יצא, מי שרצה יצא. יש כאלה שהאמינו ולא רצו לצאת. למה לא רצו? מה? אתה אומר שלא רצו לצאת כי הם לא האמינו מספיק. אני טוען שזה לא נכון. אני טוען שהם לא רצו לצאת מסיבות אחרות לגמרי. כי טוב היה להם במצרים ורע היה להם במדבר. זה הכל. הם החליטו שזה לא מעניין אותם הסיפור הזה. טוב להם במצרים, רע להם במדבר. אבל כולם מאמינים, אם כן, שמשה הוא אכן האיש שנשלח על ידי ההשגחה כדי להוציא אותם ממצרים, להביא אותם לארץ ישראל. הוא מבצע משימה לאומית שלא משה הוא המציא אותה, אלא מסורת אבותיהם כבר מדברת עליה. עד כאן ברור? עכשיו, אם כן, הם נוסעים איתו, מגיעים להר סיני. שואלים העיתונאים את בני ישראל, מה אתם עושים פה? עונים בני ישראל, אנחנו פה תוקעים אוהלים. מה, אתה לא רואה? סליחה. כן, ולמה אתם תוקעים אוהלים פה? אומר, כי אנחנו עייפים, אי אפשר ללכת כל הזמן. מה תעשו מחר בבוקר או עוד כמה ימים? מחר בבוקר עוד כמה ימים, אנחנו נוסעים אל היעד שלנו, שהוא ארץ אבותינו, ארץ כנען. זהו. ומה זה ההר הזה? יש פה הר. כן, נכון, זה הר סיני. מה אתם רוצים מן ההר הזה? שום דבר. אנחנו רוצים לראות את הצון, ובעוד כמה ימים להמשיך. בסדר? כלומר, הרעיון של קבלת התורה לא היה חלק מן התוכנית. כלל וכלל לפי הכרתם. המשך. ומשה, כן, מה? משה עובד על פרו. כן, הוא אומר, תשמע, אנחנו רוצים פה לסבוח. רוצים לסבוח ולחזור. אבל כולם מבינים שהתירוצים הדתיים האלה מופנים כלפי השליט הגוי, לא כלפי עם ישראל. כלפי עם ישראל, משה אומר דבר אחד, נשלחתי להביא אתכם לארץ כנען, נקודה. ומשה, מה אתה רוצה?
אם לא ידעו שכאילו הולכים לגבי תורה, אז למה כאילו זה עניין שבספירת עומר הזמן הזה, כאילו מעלו מהתומה לתארה כזה, כאילו, השם שדורים אותם בלי שהם ידעו, כאילו זה...
בדיוק, בדיוק. מתהרים מתומעת מצרים. ומשה, כן? סליחה, הפסוק שאני קורא עכשיו מתייחס לאיזה תאריך? כן. ויחן שם ישראל נגד ההר. ראש חודש סיוון. נכון? אתה מתייחס עכשיו אל מאורע, מאוחר בשלושה ימים לזה. אז מה אני יכול לעשות? אני עכשיו מדבר על ראש חודש סיוון. חכה. ומשה עלה אל האלוהים. בפירוש משה עלה אל האלוהים, הוא מתנבא. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מבקש ממך שתסביר לעם מה הם באו לעשות כאן. הם באו לקבל ממני ברית, משימה, בעלת אופי דתי ואוניברסלי כאחד. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה חידוש עצום. אף אחד עד אז לא ידע שזאת הכוונה של הקדוש ברוך הוא בהר סיני.
זאת אומרת,
בתחילה, והפסוק הזה נאמר בבית בסיוון. אתה צודק לחלוטין.
לא, וגם היום הזה נקרא יום הייחוס של עם ישראל.
לכן היום הזה נקרא לא יום הייחוס, כפי שאתה אומר, אלא יום המיוחס. בסדר. אני מדייק. בסדר. כן? לא. אין שום מסורת אצל בני ישראל שהם עתידים לקבל תורה או איזשהו תפקיד אוניברסלי כלפי האנושות.
אבל למשה זה ידוע מראש.
אתה אומר שלמשה זה היה ידוע מראש? אני מקווה. תעבדו את האלוהים על ההר הזה, זה להקריב קורבנות. זה משה עשה. אבל לגבי תורה, עוד לא ברור לי. כן, בסדר.
אז למה יש מדרשים שהולכים דווקא בכיוון של... כאילו, כן ידעו.
יש מדרשים שהולכים בכיוון שהם כן ידעו. כן, יש מדרשים שאומרים שהם כן ידעו. ככה אתה טוען. אתה טוען שיש מדרשים שאומרים שהם כן ידעו. תוכיח את הטענה שלך. תביא את המדרש, נדבר. כן. נו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו על ארץ ישראל. נכון, נסחה לגוי גדול ונברחו בך כל משפחות האדמה. איך? על ידי שאתה תירש את הארץ הזאת.
אז זה לא גוי גדול שהוא מתכוון כמו מה תעשה לנו?
ודאי שזה גוי גדול, אבל לא כתוב שיש תורה שם.
לא כתוב שהתורה
נכון, לא כתוב תורה בקיצור.
כן.
אוקיי, הלאה, כן. נו. מה זה פסח? מה זה פסח? זה חג של שחרור לאומי, אתה צודק. כלומר, היא יודעת, שרה, שיש עניין לחגוג את החירות המדינית של עם ישראל. זה נכון. איפה תורה פה?
ואז, אברהם אבינו, יודע לגבי שבת, שבת קודש, אומנם זה עדיין לא ניתן, והוא שומר שבת.
איפה הוא שומר שבת? איפה הוא כתוב שאברהם שמר שבת? הלאה. יעיין הכבודו בדברי הרמב"ן. בסדר? שהוא לא אומר, הוא אומר שזה לא התורה. טוב, אז אני לא רוצה לחלוק על הרמב"ן. אני יש לי מספיק כבוד לרמב"ן כדי לא לחלוק עליו. הלאה. ויבוא משה. מה עושה משה אחרי שהוא שומע את זה? ויבוא משה ויקרא לזקני העם. וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. כלומר, משה אומר, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם תורה על ידי. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. כלומר, הם אמרו לו, אנחנו לא מאמינים. בעצם, אתה מנצל את העובדה שהקדוש ברוך הוא באמת שלח אותך להוציא אותנו ממצרים, ובאמת הוא שלח אותך להביא אותנו לארץ ישראל. אתה מנצל את זה שאנחנו תקועים איתך באמצע הדרך, כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שאתה הגית בבית פרעו, וכאשר היית אצל יתרו במדיין. אתה בעצם רוצה לכפות עלינו את ההמצאות הדתיות שלך. אבל זה לא נכון, אתה משקר. מה עושה משה? ויבא משה את דברי העם אל השם. אומר לקדוש ברוך הוא, הלכתי, הם לא רוצים, לא מאמינים. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם, ולא רק בי. כלומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הם לא רוצים להאמין, הם ישמעו שאני מדבר איתך. ואז הם יאמינו. אז מה זה ויאמינו בשם ומשה עבדו? או שנאמר, כמו שאומר הרמב״ם, האמינו אבל עם פיקפוק, וכאן זה לעולם, או נגיד את זה אחרת, הם יאמינו שמה שאני אמרתי לך עכשיו, הוא גם כן חלק מהתוכנית. והוא לא איזה אלוה אחר שכאילו עולה טרמפ. כי אפשר להבין במחשבה של אותם הימים, היה מאוד נוח לומר, אמנם אלוהי אבותינו שלח את משה להוציא אותנו ממצרים, אבל משה עובד לעוד אלוה שרוצה לתת לנו את התורה. ומי אמר שזה אותו אלוה? בסדר? רבי יהודה הלוי מנסח את זה קצת אחרת ממה שאמרתי עכשיו. רבי יהודה הלוי אומר שהם פקפקו בעצם גילוי רצון מהאלוה אל האדם. דהיינו, התורה. אמנם האלוה יש לו הבטחות. הבטחות כן. אבל דיבור אין לו. בסדר? ולכן כל מעמד הר סיני היה נדרש כדי להסיר את הספק מליבות בני אדם. כן. נכון. וכמו שגם כוח הגרביטציה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אבל הוא לא מדבר. בסדר? כן. זה בדיוק העניין. כן, בדיוק. זה מה שרשי שם מביא. זה מה שרשי אומר שם. שהם אמרו, אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. רק רגע, מה פירוש הדבר אינו דומה? למה זה לא דומה שומע מפי השליח כשומע מפי המלך? במה זה לא דומה? כי יכול להיות שהשליח משקר. כלומר, זה פה פיקפוק באמינות. זה בדיוק מה שרשי מביא שם.
בדברים משה מוכיח אותם,
שהם
לא רצו לשמוע מפי השם בסופו של דבר.
אה, בסוף הוא מוכיח אותם. אני כבר הבאתי את הבוס, אז למה אתם לא רוצים לשמוע אותו? כן, זה בעיה אחר. אבל הם שמעו קצת. אנוכי ולא יהיה לך הם שמעו, כן? מפי הגבורה שמענו. כלומר, התברר להם שזה אמת. בסדר?
אז
כל
מעמד הר סיני היה בגלל שעם ישראל ביקש אותם?
בדיוק. מעמד הר סיני היה בגלל שעם ישראל פקפק בשליחותו של משה. אם עם ישראל לא היה מפקפק, מה היה קורה? משה היה יושב למרגלות ההר, הוא מלבד אותם את כל התורה כולה, בלי שום התגלות אלוהית. ואז אנחנו היינו מפקפקים היום באמינות של הדברים. כמו שלמשל להבדיל, מוחמד בא אל קבוצה של ערבים ואמר להם, האלוהים שלח אותי לומר לכם כך וכך. איך הם הגיבו? האמינו לו. לא ביקשו, אבל אלה שהאמינו לו, האמינו. והם לא ביקשו ממנו ראיה לזה שהאלוה מדבר עמו. נכון? ולכן זה מפקק בשליחותו. אגב, כשמוחמד הגיע אל היהודים, היהודים דרשו ממנו הוכחה שהאלוה מדבר עמו. והוא נזף בהם, גער בהם, אמר, איך אינכם מתביישים לבקש ראיה משליח האלוה? מעניין. זה כתוב בקורה. כן, כן.
הם עושים ככה עד היום למי ששואל כן. אותו לשם.
מעמד הר סיני איננו תיקון חטא אדם הראשון.
ברגע שהוא עשה את החטא, מה שמתקן זה קבלת התורה.
קבלת התורה זה לא מעמד הר סיני, זה שני דברים שונים. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתם. מי אמר שצריך התגלות?
רגע, מעמד הר סיני זה מקרה אחד, ולא ביחד עם קבלת התורה.
זה שני דברים שונים. קבלת התורה איננה תלויה במעמד הר סיני. יכולנו לקבל את התורה גם בלי התגלות ישירה.
אז מעמד הר סיני זה כן התיקון.
לא, מעמד הר סיני זה סילוק הפקפוק, סילוק הספק. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא בסנה. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. איך תהיה הוכחה ברורה שאני שלחתי אותך? בהוציאך את עמי מצרים, תעבדון את, את האלוהים על ההר הזה. בהר הזה התברר שאני באמת שלחתי אותך. בעצם כל המעמד זה כדי לאמת את שליחותו של משה. בסדר? אגב, אם זה נכון, הקדוש ברוך הוא מה היה צריך להגיד במעמד הר סיני? להגיד, שלום, שמי יודקה ובקה, זה נכון ששלחתי את משה, כל מה שהוא אומר בשמי זה נכון. רות, סוף. נכון? במקום זה, הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד דברים מאוד יפים. אבל לכאורה זה לא מה שביקשתי. לא יהיה אלוהים אחרים על פניי, לא תרצח, לא תנאף, לא תחמוד, כבד את אביך ואת אמך. ממש. מתוק מדבש. רק שזה לא מה שרציתי לדעת. אני רציתי לדעת, היום התקשרו אליך מזה, רק רציתי לדעת האם זה נכון שהשם שלח את משה. וזה חסר בעשרת הדיברות. אלא מה? במעמד הר סיני נאמר משפט מאוד יפה. בפרק כף, פסוק ב'. זוכרים את מה שכתוב בפרק כף, פסוק ב'? בדי שאתם זוכרים. אנוכי, השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הפירוש המשפט הזה? אנוכי, אשר הוצאתיך. זה כמו שלמשל אדם אומר, שלום, אני איציק, נפגשנו אתמול בדיוטי פרי. למה אני צריך לציין את העובדה שאני אותו אחד? כי היום אני נראה אחרת, נכון? זאת אומרת, אנוכי השם אלוהיך, אומר רשי, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, אל תאמרו אלוהות הרבה יש, אלא אנוכי אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, ביציאת מצרים נראה להם כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? רמטכ"ל. אלוה לבריאות. אלוה שהמגמה שלו זה לממש משימות לאומיות. פתאום הוא זקן מלא רחמים, משדר באינטרנט, נחמד כזה, הרב ביגון כזה, כן? כל כולו תורה. אז אומרים בני ישראל, רגע, רגע, זה אותו אלוה? אולי זה אלוה אחר שנגלה למשה. אבל זה לא אלוהי אבותינו. מובן? ככה, מה? מה הבא? מה?
לא
הבנת מה שאני אומר. אני חוזר לזה, פשוט. הם אומרים, אנחנו הכרנו מאבותינו אלוה שהוא גיבור מלחמה, שהולך לתת לנו את ארץ כנען, להילחם בכנענים. זה אנחנו מכירים. פתאום זקן מלא רחמים, ראש ישיבה. אז אולי זה לא אותו אלוה. אולי זה בכלל אישיות אחרת, אולי זה משה אחר. לכן אותו אלוה שנותן את התורה אומר, אני זה שהוציא ממצרים. אני אותו אחד, אני הייתי הגיבור מלחמה. ואז הם יודעים שכשמשה מדבר על מתן תורה, הוא לא מדבר על משהו שחורג ממסורת אבותיהם. מובן? רגע, יש פה שתי שאלות. עין היה. הדיבור למשה ולעם הוא כדי להוכיח שהשם מדבר עם בני אדם ולא בפקפוק על שתי אלוהויות עם השם מדבר. מי אומר שהוא אותו אחד שהוציא? אם חשבו ששתי אלוהויות, הדיבור לא היה משכנע בברכה. כבודו חולק על רשי. הלאה. אם עם ישראל לא ידעו שיש משהו מיוחד בהר, מה פירוש המילים ואביא אתכם אליי? ועוד שאלה, למה משה מסתיר את האמת מפרעה, לאחר מכן מסתיר את האמת מעם ישראל? הרי זה יכול לגרום לחוסר אמון בהצהרות המנהיגים. טוב, קודם כל, ואביא אתכם אליי, הכוונה לארץ ישראל. יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. מה פירוש ואביא אתכם אליי? האם הכוונה להר סיני או להר המוריה? כן. ועוד שאלה, למה משה מסתיר את האמת מפרעה? פשוט מאוד, אם אתה בא למלך מצרים ואתה אומר, אנחנו רוצים לעזוב אותך להקים ממלכה מתחרה לך בכנען. מה יעשה פרעה? על המקום יהרוג אותם. אבל לא, יש לנו איזה צרכים דתיים, אתה יודע, זה מחלקה לסיפוק צורכי דת. אנחנו, יש לנו צרכים כאלה, כמו של, אני יודע, חולה סכרת, לא עליכם, יש צורך באינסולין, אז אנחנו צריכים להקריב לאלוהינו. זה כאן. עכשיו, הוא לא מסתיר את האמת מעם ישראל, הוא רוצה להרגיל את עם ישראל. אגב, היה יהודי אחד מסובך בווינה, זיגמונד, מה? פרויד, נכון, פרויד, פרויד. הוא כתב ספר על משה ואמונת הייחוד. הוא טוען בספר שהיו שני משה. יש משה שהוציא ממצרים, יש משה שנתן את התורה. אגב, זה מאוד מעניין, כי זה מתבקש מהסיפור. כלומר, זה באמת שני תפקידים כל כך שונים. כן? והיה צריך העדות של הקדוש ברוך הוא לדעת שזה אותו משה.
אבל יש לו הסברת על זה.
כי למשל, הדתיים, כשאתה שואל אותם מי זה משה, אוטומטית הם אומרים, מי שנתן לנו את התורה. זה רבנו. ואתה שואל את החילונים, מי זה משה? זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שזה אותו משה. כן? כן. אבל איך העם באמת מקבל שם הוכחה שאלוהים הוא... יחושד? יחושד. יש לו שין מיותרת, נפלה לו בהקלדה. יחוד, כל הכוחות כולם, ולא רק אלוה של חלק מהכוחות, יש אלוה אחר לכוח אחר וחוזר חלילה. כביכול ההוכחה לא מספיקה לצורך הידיעה המוחלטת של העם. למה? הרי זה בדיוק מה שנגלה להם. נגלה להם כוח האחדות. אנוכי, ברגע שאתה שומע את אנוכי, אתה יודע שהוא המוציא ממצרים. כלומר, אתה יודע שהוא מאחד את כל הכוחות כולם. האמת היא שזה מבורר יותר בתשע דיברות האחרות. שתשע דיברות שבאו אחר כך, באו להראות שזה אותו אלוה, בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו, לפי ניתוח של תשע הדיברות הנוספות, כפי המופיע בספר היגיון הנפש לרבי אברהם בר חייא מברצלונה. כן. מה והמינה לומר שהאלוה לא מתגלה לנברא? ההיגיון. אם אתה אומר שהמציאות הוכיחה את ההפך, בסדר. אבל בלי המציאות היינו אומרים את ההפך. אם אתה לוקח אדם וזורק אותו לתוך חלל ההוויה ללא כל הכנה מוקדמת, האם הוא יהיה מאמין או אפיקורוס? יהיה אפיקורוס. כי העולם איננו נותן לנו שום אלן, איננו נותן לנו שום אינדיקציה לזה שיש מי שאמר והיה עולם. או, על כל פנים, אין לנו שום אינדיקציה שמי שאמר והיה העולם, יש לו מה לדבר איתנו. מובן? כלומר, מה שהדתיים חושבים, שזה מובן מאליו שאלוהים מדבר, הייתי אומר שזה ממש מובן ההפך. בסדר? ואתה רואה גם שאבותינו פקפקו בדבר. כלומר, מה שעולה מהסיפור המקראי הוא דבר מאוד מעניין. שאלה שמספרים שזה קרה להם, מספרים גם שהם לא רצו שזה יקרה. נכון? ישראל שהיו על הר סיני, אמרו, מה פתאום? זה שטויות, אלוהה מדבר. זה הפך מה שמבקרי הדת אומרים. ביקורת הדת אומרת שההתגלות היא פרי ההמצאה של האדם, כי האדם היה צריך את זה. אבל אנחנו רואים במציאות שזה בדיוק הפוך. האדם מתיירא מזה. כן? כלומר, אדם לא הולך ברחוב מתוך מחשבה שעוד מעט ישדדו אותו. או בחורה לא הולכת מחילה מכבודכם, מחשבה שיאנסו אותה. כלומר, המחשבה על התגלות האלוה אל האדם, לומר לו איך לגזוז את הציפורניים לפני שבת, הדבר הזה הוא כל כך מופקע מהיציבות הפנימית של נפש האדם, שהאדם לא חושב על זה בכלל. ואם בכל זאת מספרים שזה קרה, סימן שזה קרה. מורנו ורבנו הרב ביגון אמנם זקן וצדיק, אך צריך לציין שהוא היה המפקד של רמטכ"ל ידוע בישראל, כך שזקן וצדיק הוא גם גיבור מלחמה. אכן, כשאתה רואה את הרב ביגון, אתה רואה את הפסוק אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן.
זה שהמאורע הוא טראומטי מאוד,
ואנשים
בחורה לא הולכת להתחשן, זה לא מסלול קיים לנו בראש. כלומר, זה שהמאורע,
נגיד,
טראומטי, וזה
מבחינת
הנפש והכל, זה לא
מסלול
קיים.
לא, ככל שדבר הוא יותר טראומטי, יש יותר נטייה של הנפש להדחיק. זה ההדחקה. ההדחקה היא יכולה להיות מוחלטת. ברור. כן.
אולי משה עשה
איזשהו סוג של פירוטכניקה? אולי משה עשה איזשהו שוק של פירוטכניקה.
כן,
שעמד על הר סיני. מחשב גדול, הולוגרמות, משהו, חבל על הזמן. כן, כן. סמים וכאלה. אני רוצה לענות על השאלה שלך. אני השתדלתי כמה שיותר להיות נאמן לשאלה, לבאר אותה, אבל אני גם רוצה לדבר. כן, מה אתה רוצה? איך הם מאמינים ש? יפה, יפה. אני מיד, קודם כל תייחס לשאלה שלו, אחרי זה השאלה שלך. אימאם, שלום אגב, חזרת אלינו? ברוך הבא. לא, חזרת. אתה שואל, אם העם יש לו פיקפוק בזה שהאלוה מדבר, אז איך הם מאמינים שהאלוה יבטיח את הארץ? איך הוא יבטיח את הארץ, אם לא על ידי דיבור? כן, זו השאלה שלך.
הוא לא סתם בא והבטיח לאברהם, אני יודע שהוא דיבר עם אברהם.
דיבר עם אברהם, כן. נכון, אז אני חושב שהסברתי את השאלה שלך טוב, לא? כן או לא? בסדר. אז מה? זאת השאלה שברקאי שואל. הוא שואל, אם האלוה הבטיח את הארץ, סימן שהוא דיבר. אז אם הוא דיבר, והעם מאמין בזה, אז איך פתאום הם לא מאמינים שהאלוה מדבר בהר סיני? עד כאן ברור? בסדר, תשובה. הם האמינו שהאלוה נגלה אל האבות, ושהאבות אמרו שהאלוה מדבר. ברור? הם הבינו שמה שהאבות אמרו, אלוהים דיבר עמנו, זה איזושהי פרזה. זאת דרך שירית לבטא את הדבקות באלוהים. ושהם הבינו מתוך הדבקות הזאת שיש כוונה לתת להם את הארץ. אבל שהאלוה מצווה עליי משהו לעשות, זה הם לא האמינו. שזה אימפרסונלי, יפה. מה זה? כן, נגידו שהמילה הבטחה היא משלית, היא שירית. כן, כן, זה מספיק מתחייב, כי נגיד ככה, זה כמו שלמשל יש עמים שמאמינים שארץ, הארץ שלהם היא שלהם, ושזה צו ההשגחה שזה יהיה שלהם, עליו דווקא שזה נוסח בגילוי, בתור גילוי רצון. אתה מבין? כמו שחוקי הגרביטציה או חוקי הסוציולוגיה מחייבים דברים מסוימים. והראיה שעד אז מעולם לא מצאנו נביא שמצווה אחרים לעשות כך וכך. הראשון שבא ואומר אתם חייבים לעשות בשם האלוה היה משה. אומרים לו תשמע אז תביא הוכחות. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שהבטחה שירית או השראה לא תניע עם שלם לכבוש את הארץ. ההוכחה היא... אז בוא נביא לך דוגמה, נביא לך הוכחה מודרנית למה שאני אומר. התנועה הציונית, שמעת על זה? התנועה הציונית היא תנועה שקודמה על ידי ציבור חילוני, שאיננו מאמין בנבואה, וסבור שמפני שאבותיו היו לפני 2000 שנה פה, הם צריכים לחזור לפה. בדיוק. מה? לא משנה. הם חשבו שזה פה. נכון? אז האליבי הזה כנראה מספיק כדי להניע אומה שלמה. וכל העם הזה למד תנ"ך.
כל העולם למד תנ"ך.
בסדר. התנועה הציונית לא באה מתוך אמונה בנבואה, נקודה. ראשי התנועה הציונית לא האמינו שהשם מדבר. ואף על פי כן הם אמרו, אנחנו רוצים לממש את זכותנו התנ"כית על המקום, והעניק לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. נכון? הוא אמר את זה או לא אמר את זה? זהו. טוב, מה?
חוריש לעולם.
נו, אז איך מצופה מהעם לדעת את השם? לא מצופה, ההתגלות גורמת לדעת. האם גם ההתנגדות של החילונות הדתיים שרוצים לעבור מהרבנות לסיירת ומשם לפוליטיקה היא כהתנגדות פרעו לשאיפות הלאומיות של בני ישראל אם היו נחשפות על ידי משה? וואי, איזה כישורים אתה עושה. טוב, אני מציע עכשיו שנקרא את הטקסט. כן, מה אתה רוצה? נו, אמרתי מבקרי הדת.
לא שהעם, אני חושב שהסוברים של משה המציא את זה, זה לא העם. זאת אומרת, זה שזה רחוק מהעם להאמין שאלוהים מדבר, זה אולי בסדר, אבל משה המציא את זה משהו.
לא הבנתי את השאלה. על מה אתה מקשה?
אני חושב שהתשובה על זה שהבן אדם, זה רחוק מהדת שלו, שאלוהים מדבר איתו, זה כאילו לא עונה על השאלה שלהם. מזה שמשה
הציל,
זה לא שהעם חשב שאלוהים...
חסרה לי חוליה בדבריך, אני לא הבנתי אותך עד הסוף. תסביר לי על מה אתה מקשה. בסדר, על מה אתה מקשה? אתה רוצה עכשיו להקשות על משהו שאני אמרתי, נכון? אז על איזה דבר שאני אמרתי אתה רוצה עכשיו להקשות?
על זה שהרב אמר שהתשובה למבקרי הדת, על זה שאומרים שהעם המציא, אז... לא יכול להיות שהעם ימציא, כי זה רחוק
להגיד ש...
נכון, נכון.
אבל הם אומרים שמשה
המציא
את זה, אז משה היה איזשהו...
כן, אבל רואים, כן? בסדר, אז זה בדיוק מה שאני אומר. רואים שהעם לא רצה את זה. כלומר, שזה לא היה באג'נדה של העם לקבל התגלות. אתה מבין מה שאני אומר? הרבה פעמים הוא אומר ככה, אתם הדתיים מאמינים שיש אלוהים כי אתם צריכים את זה. זה צורך נפשי. אתם מאמינים בנבואה כי אתם צריכים את זה. זה צורך נפשי. אני מראה לך שאותו ציבור שאומר שהתגלתה אליו האלוהות, הוא ציבור שלא היה מעוניין בו. זה מה שאמרתי. בסדר, אוקיי. כן. כן, השאלה שלך, מה היא? עם הפירוטכניקה, יפה. פשוט מאוד.
הם שמו קולות.
הם שמו קולות, אז מה? זה עונה לו. למה זה עונה לו?
הם ראו קולות.
ראו קולות, אז מה?
רק פירוטכניקה אפשר
לעבוד
אנשים
בצורה ויזואלית,
לראות קולות זה
כבר אומר
שזה
אלוקי. לראות קולות, אתה אומר, זה משהו אלוהי. כן, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שהם ראו את הנשמע ושמעו את הנראה, ורבי ישמעאל אומר, ראו את הנראה, שמעו את הנשמע. אז לפי רבי ישמעאל לא הולך לך. כן, אז לא הייתי תולה הוכחה של דבר כל כך חשוב במחלוקת תנאים. בסדר? אז אני רוצה לענות עכשיו על השאלה שלך, אני מקווה שלא תהיינה הפרעות עד סיום ההסבר שלי. העם שאומר שאלוהים דיבר עמו, הוא אותו עם שמפקפק באמינות של המופתים שהוא ראה במצרים ובעל ים סוף. נכון? אז מה זה מוכיח? זה מוכיח שעל העם הזה קשה לעבוד. ואף על פי כן, כשהוא שומע את דבר השם, הוא אומר, זה באמת היה השם. כלומר, עד רבה, יותר מזה, הכתוב מספר לנו שהיה קולות וברקים, נכון? וכל מיני מראות, ואש וכו'. למה התורה מספרת את זה? לכאורה זה מפריע. צריך להיות שלא יהיו קולות וברקים, נכון? כלומר, כמו שהניסים בים סוף יכולים להיות פיברוק, כך הקולות והברקים יכולים להיות גם כן פיברוק. אז למה הקדוש ברוך הוא נגלה באש וברקים? במקום לדבר ישירות. תשובה, עד רבה, הקולות והברקים, זה כדי שהעם לא יאמין בזה. אומרים קולות וברקים, עוד פעם סיפור, אותו סיפור. עוד פעם קסמים. אחרי הקולות והברקים פתאום השם מדבר. סוף סוף זה רציני. הבנת? גם הם חשבו שזה פירוטכניקה. אתה הייתי? טוב, הלאה. הם שמעו את דבר השם. אז זה היה סימן מובהק שזה אמת. כלומר, הדיבור נושא בקרבו את הוודאות שלו. אבל הוא נושא את הוודאות שלו עבור אנשים פקפקנים דווקא. כן, בבקשה. מה גרם להם שתצא נשמתם? הדיבור, הפחד ממה? מהמראות או מהדיבור? מהדיבור, יפה. בסדר. זאת אומרת שהם פגשו את הדיבור. כלומר, כשאני פוגש את מקור החיים שלי, באופן טבעי, נשמתי יוצאת ממני. בסדר? פרחה נשמתה.
ואז מי שמחזיר אותם לחיים, אז הם יכולים להאמין בזה שהם פתאום הופכו להיות חיים?
כן, אבל כל הדברים האלה לא כתובים. אני רוצה דברים כתובים. כן. טוב, אמר חבר. עכשיו אני... זה גלבוע. פלבניק, חזרת למכון או עזבת את המכון? אני צריך לדעת. האם לא מסתבר לומר שאם יש בורא, אז גם יש לו סיבה, והוא חפץ לגלותה ולהגשימה? לא יודע מה זה, יש לו סיבה. יש לה בורא סיבה? לא יודע בדיוק. הסיבה ל... לא, זה... היהדות הרגילה אותך לחשוב ככה. טוב, נמרוד שואל, הגבול הדקיק שבין הרצון שהקדוש ברוך הוא ידבר, לבין האנשת האלוהה מעט לא ברור לי. נדמה כי העם רוצה למצוא אלוהה מאוד אנושי, והשם אינו איש ואינו אישה. מהותו איננה מסוגלת להשגת בן אנוש. מה שאתה דן עליו כאן זה הנושא של פסקה פתת. אנחנו נגיע אליה בעזרת השם. למה העם האמין שלאבות השם נגלה ולמשה לא? הרי הם גם נותנים ציווי לעם שרק ארץ ישראל היא שלנו, אז מה הבעיה שלהם להאמין שגם למשה רבנו הוא התגלה? האבות לא נתנו ציווי, הם נתנו הבטחה, כולם רצו את הארץ, לא בגלל הציווי, אלא בגלל שהם רצו ארץ. באותם הימים אנשים האמינו שזה טוב לקבל ארץ. הרב ניחן בכישורי חיקוי נפלאים. כל הכבוד על חיקוי בן גוריון. האם מדברי הרב בקשר להתגלות האלוהית יוצא שכשהדתיים יפסיקו לרצות לגרום לנבואה לשוב, אז היא קרובה יותר לשוב? זה מרחיק לכת. טוב, עכשיו אחרי כל ה... השם אמר לאברהם, לך לך עקוד את בנך. השם בחר באברהם בגלל שציווה את זרעו אחריו, וכן ליצחק, וכן ליעקב אבינו, וכן ציווה לבני ישראל, לפני היציאה ממצרים, כל ערל לא יאכל בו, קורבן פסח, מכאן שהאמינו, כמובן האמינו, שהשם מצווה לעם שלם. זה שאברהם מוכן לעקוד את בנו, זה מובן. השם אומר לו. אבל אברהם לא אומר למישהו אחר לעשות את זה. דבר נוסף, מה שכתוב שיצווה את בניו ואת זרוע אחריו, הכוונה לצוות, הכוונה לחנך. כמו, כמשמעות הביטוי, לצוות אל ביתו בכמה מקומות בתנך. כמו כן, כל ערל לא יאכל בו בקורבן פסח, זה נכון, זה הייתה אמונה לשעתו, כמו שאומר הרמב״ם, שהם האמינו אמונה שיש אחריה ספק. טוב, אז נכון שקשה לעבוד על העם הזה, אבל אולי הקולות והברקים זה מה שהצליח לעבוד עלינו? לא נכון, כי מה שהצליח לעבוד עליהם זה הדיבור עצמו, ולא הקולות. אחרי כל זאת, אני מקווה שנספיק בדקות האחרונות של השיעור לקרוא את הפסקה איכשהו אולי. אמר החבר, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, ועוד מקור אחד להבלה, ואני בא לדבר כעת, אם כי האמינה מחר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם, האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. אולי אין התורה באה בראשיתה, כי מדעתו של אדם וממחשבתו. ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה. כן, זה הספק שלהם. כלומר, האם התורה איננה פונקציה של הפסיכולוגיה המיוחדת של מקבליה? רק אחר כך יש איזו הערה אלוהית שנותנת גושפנקה למה שהאדם בעצם רצה. כן. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם, שהרי הדיבור גשמי הוא, כמו השאלה של השואל מקודם. אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן ולכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים. והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה, גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים, והדבר בא לאחר שלושה ימים. בהם קדמו להתגלות, אותות עצומים, ברקים, מורעמים, רעש אדמה ואש, שהקיפה את הר סיני ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה, שכל אלה רק יכולים רק לחזק את הפיקפוק. נכון? כי אומרים, טוב, הוא יודע לעשות ברקים ואש וכו', אבל מה עם דבר השם? והנה שמע העם דיבור אלוהי מפורש בעשרת הדיברות שהם אימות המצוות ושורשן. בין אלה גם הזהרה על שמירת השבת, שכבר נצטבו עליה לפני זה בסמוך להורדת המן. כלומר, מה זה בא לומר? מה שאתם השגתם לפני כן, מקבל את אישורו ממעלה למטה, כעת. את עשרת הדיברות האלה קיבלו המוני העם, לא מיחידים, ולא מנביא יחיד, כמו מוחמד, להבדיל. כי מפי האלוה. יוצא לפי זה, שהאמינות של משה נקבע על ידי שמיעה ישירה של השם, אל משה, כלומר אנחנו שבנו את דבר השם אל משה, ישירות. אמנם, לא היה בו בעם כוח ככוחו של משה לראות את המראה הגדול ההוא פנים בפנים, אך מן היום ההוא והלאה, האמין העם, כי משה עליו השלום יבואו הדיבור מעם האלוה, בלא שקדמה לזה אצל משה מחשבה או דעה. כי הנבואה אינה נובעת, כמו שיחשבו הפילוסופים, מנפש האדם שנזדקחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל. שזה מה שאומרים הפילוסופים האריסטוטליים, אבו נאסר אל-פרבי וכו'. שיש קוראים לו רוח הקודש אצל הנוצרים, ויש שיקראו לו מלאך גבריאל אצל המוסלמים. ושכל זה יסייע בידו ויכוננו דעת. אדם כזה, אומרים הפילוסופים, ייתכן כי יצייר לו בדמיונו אותה שעה בחלום ובין שינה להיקיצה, כי המדבר עמו בן אדם הוא. שדבריו ישמע לפי המדומה לו, לא באוזניו כי בנפשו, ואותו יראה לו בנפשו במחשבתו. ואז יאמר כי האלוה דיבר אליו. אבל כל סברות השווא האלה סרו מן המעמד הגדול ההוא. ועם הדברים שבאו, אחר הדיבור האלוהי, אלוהים הכתב, בו חקק האלוה את עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים יקרות, נתנם ביד משה. והעם ראה את הדברים בכתב אלוהים, כשם ששמע אותם לפני זה בדיבור אלוהי, כדיבור אלוהי, והארון אשר עשה להם משה על פי האלוה מסביל הארון זה, הקים את המשכן הנודע לתהילה. משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כל ימי הנבואה כ-900 שנה, עד שחטא העם ונגנז הארון וגבר עליהם נבוכד נצר והגלם. כן, מה שאלתך? במראה הפנים, זה הכוונה. הפנים, פנים ופנים. זה נקרא מראה. מראה הדיבור. מראה, כן, הדיבור. מה זה משנה ציווי או הבטחה? הרי שניהם דיבור של השם מן הנביא. אז למה לאבותינו לפני משה הם האמינו ולמשה הם לא האמינו? מה, אם משה היה אומר לנו רק הבטחות, אולי כן היינו מאמינים לו? אם כן, אז אני לא מבין. אכן, יש הבדל בין הבטחה לציווי. הבטחה זה דבר שאני מזדהה איתו, ציווי זה דבר שאני מתנגד לו. כן, בבקשה. הם מאמינים שהאלוה מדבר, ולא רק שהוא מדבר, אלא עם משה. וגם ש... לא, לא שיש אלוה, זה שיש אלוה הם ידעו. הם לא האמינו שהאלוה מדבר. והם לא... עכשיו הם מאמינים, א', שהאלוה מדבר, ב', שהוא מדבר עם משה, ג', שאצל משה זה לא נובע מסברה קודמת. בחטא העגל הם לא האמינו בקדוש ברוך הוא.
כיוון שהם אומרים שהם מחכים למשה, ומשה לא מגיע, והם לא יכולים לקחת מישהו אחר, את
הארון. שאלתך זו היא השאלה של מלך כוזר בפסקה צדיק ב'. כיוון שאנחנו בעזרת השם נגיע לפסקה הזאת, אני פתוח כעת מלענות. כן, בבקשה. נכון. אתה שואל ככה, מה זה עוזר בירור הספק אצלם לבירור הספק אצלנו? בעזרת השם נענה על שאלה זו העמוקה, בלי נדר, בשבוע הבא. שלום.